ערב טוב, אנחנו קראנו במגילת אסתר על סיפור של אימוץ. הייתה ילדה אחת, קראו לה אסתר, ואבא שלה נפטר, ואמא שלה נפטרה, ומרדכי אימץ אותה. אז היום אנחנו נשאל שאלה שהגיעה אליי מאחד הפרופסורים, קוראים לה פרופסור הזה, קוראים לו פרופסור יזהר בן שלמה. הוא התבקש פה להשיב על איזו שאלה, והוא רוצה לדעת מה אומרת התורה הקדושה לשאלה שלו. שאלה של אימוץ. מה השאלה? נגיד אותה קודם בעל פה, ואחר כך נקרא את זה מתוך הכתב. ישנם זוג, כנראה אנשים מעולים, איש ואישה. האישה חלתה במחלה נוראית וקיבלה טיפולים, ומאז עברו שנה, שנה וחצי, ויש לה ילד שלה וילד מאומץ. היא עברה כעת מחלה קשה ועם כימותרפיה והכל, וכבר שנה שלמה שברוך השם, שנה, שנה וחצי, ברוך השם, אין סימנים שהמחלה חוזרת. היא רוצה כעת עוד ילד, היא רוצה. הממשלה, המחלקה הזאת במשרד המשפטים שעוסקת בחלוקת ילדים לאימוץ, זקוקה לאישור של רופאים. מה האישור? הרופאים צריכים להעיד אם הבת הזאת, אם האישה הזאת ראויה לאימוץ, כיוון שאדם חולה לא יכול לאמץ. אז עכשיו ככה, האישה הזאת חלתה וקצת התרפאה, אנחנו לא יודעים אבל מה יהיה הסוף שלה, האם המחלה תחלוף או לא. אז בדרך כלל אם עוברים 3 שנים, 4 שנים וחמש שנים והמחלה לא חזרה, סימן שלא תשוב יותר. לא עברו 5 שנים, עברו שנה, שנתיים. עומד פה רופא הפרופסור הזה עם עוד חבר חברים ושואלים את עצמם, אנחנו נתבקשנו מהממשלה, ממשרד המשפטים, לחוות דעתנו על האישה הזאת. יש לה כבר ילד, היא רוצה עוד ילד. אנחנו לא יודעים מה להגיד לה. בינתיים אין את המחלה, בינתיים היא נראית להתרפאת, אבל לא יודעים. עלול להיות שבמשך זמן מה המחלה תחזור. שואל דעת תורה, מה להמליץ לפני משרד המשפטים? להמליץ שהאישה תקבל את האימוץ, על סמך נקווה לאלוקים 60-70% יהיה שהמחלה לא תחזור, 60-70%, או שמה נולד, יש לנו ילד קטנצ'יק שהוא צריך כעת אבא ואמא, הוא יתום כמו אסתר המלכה, מרדכי אימץ אותו, אבל אנחנו כעת צריכים לדאוג לילד, אולי הם לא תאמץ אותו. למה? כיוון שיש 30% שהמחלה תשוב. אז מה, הוא ייכנס? הוא ייכנס שוב למשפחה חולנית? אז מה השאלה של פרופסור יזהר בן שלמה? הוא אומר, התחבטנו, האם לאשר את האישה הזאת, ללכת אחרי הרוב. הרוב אומר ש-60-70% אומרים שלפי מה שהיא עברה המחלה לא תשוב יותר. אז בוא נמליץ, או שמה יש סוף כל סוף 30-40% שהמחלה תשוב. אז מה אנחנו נמליץ? אנחנו עושים רע לילד, מה לעשות? זוהי שאלתם של פרופסור יזהר בן שלמה עם החברים שלו. זו השאלה. בואו נקרא את זה בפנים ונקרא את השאלה. להמליץ על אישה ספק חולה לאימוץ. ברצוני להעלות שאלה אודות מקרה שובה בפני על ידי חבר רופא. אישה בת 36, נשואה והם לשני ילדים, השני בהם מאומץ. האישה הזאת יש לה שני ילדים, אחד משלה, אחד מאומץ. ידועה כסובלת שנים רבות ממצב המכונה אינדומטריזוס, מחלה כזאת שמשפיע לשרירים גם. לפני כשנה נותחה בשל מה שנחשב כהצטברות חומר שנוצר בבטן כתוצאה מפעילות המחלה. במהלך הבדיקות נמצא בתוך הממצא גם אזור סרטני, ובשל כך עברה כריתה של הרחם. השחלות ואיבר ביתי המכונה אומנטום, כחלק מהליך הטיפול, קורטו, הוציאו לה. היא גם קיבלה בהמשך טיפול כימותרפי. כחצי שנה לאחר אותו ניתוח האישה סבלה מכאבים, ובבדיקת MRI נמצא גוש קטן שהצמוד למעי הגס. הניתוח הבא שברה נחרט כתת מהאי, וכן נמצא שרירית יחידה של הגס ולא אחרות. על פי הנתונים שלפנינו, סיכוייה להיוותר בחיים כתום חמש שנים אם היא עוברת, זה סימן שהמחלה חלפה, הם 60-70%, כאשר עיקר החזרות מסתמנות תוך שנתיים שלוש. מסתבר שהמשפחה פנתה באהבה בבקשה לאמץ ילד נוסף. האישה פנתה כעת לרופא המטפל שמצאו ילד שמייעדות למשפחה. היא מבקשת ממנו להמליץ על מצב בריאותה כדי שהרשויות תביאו לה את הילד, ושיהיו בעלה מאוד מעוניינים לאמצו. בדיון בקבוצת הרופאים הדיות נעו בין האפשרות לומר לה ישירות שתימנע מלאמץ דרך המלצה שתמתיש לתאם שלוש, ועד לדעה אומרת שאפילו אם הילד יזכה רק לזמן קצר, הרי שהוא יצטרף במקרה הגרוע ביותר לעוד שני ילדים ואב מסור. ברצוני לבקש מהי דעת תורה במקרה מסובך זה, וישידע בעתיד מהו הכיוון הנכון לייעץ המטופלים האחרים במצבים קיימים. זו השאלה. כן, אני רוצה לספר סיפור מצחיק קצת שירה בפורים. אנחנו נשאל את הסיפור בצורת חידה. אדם שמבטיח כסף לצדקה זה נדר, הוא חייב לקיים את זה, אם לא זה נקרא שהוא עבר על נדרים, עוונו חמור מאוד. חלילה עבור נדרים, יכולים ילדים ללכת מהעולם ויכולה אישה ללכת מהעולם. למה ייקח משקפך תחתיך? אדם עלול לאבד ילדים או אישה עבור נדר. יעקב אבינו איחר את הנדר ונפטרה לו רחל. מתי יכול לקרוא שבא מישהו וביקש כסף בפורים עבור משפחה מאוד ענייה, ומישהו נדר נדר, אני אתן, והוא פטור מתשלם? מתי יכול לקרוא דבר כזה? אני חוזר על החידה. איך יכול להיות? הגיע רב וביקש כסף עבור אני, ומישהו הבטיח, אני אתן כסף, ולמעשה הוא פטור מלתת, עשה נדר. מה? אם אני נפטר, אתה שואל מאוד יפה, חייב לתת את זה ליורשים שלו, ואם לא, אז למישהו דומה. אבל איך יכול שהוא לגמרי פטור? הוא נדר נדר. היה שיקור, כן, זה נכון, אם היה שיקור אז הוא פטור. אבל איך אנחנו יודעים אם הוא היה שיקור או לא? אם הוא זוכר למוחרת. מה שאדם זוכר למוחרת, אז הוא לא שיקור אמיתי. שיקור כלות זה כמו שכתוב בחומש, ולא ידע בשכבה ובקומה, הוא לא זוכר כלום, זה שיקור כלות. אדם שלא שיקור כלות זוכר. אדם שזוכר והוא בא לשאול שאלה, הוא לא, לא אתה פתור. כן יקיריי, הוא חלה, כן, אז זה נכון באמת, אם הוא חלה ואין לו כסף הוא פתור. לא, לא, הוא לא החלם, בחלום זה מאוד יפה. אם הוא נכון, 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 מי שחלם ועשה נדר בחלום לא חל, אמת זה כתוב, דברים מפורשים. כן, זה גם נכון, גם זה נכון, זה גם נכון, נכון, אבל אז צריכים לתת את הכסף למשפחה אחרת. אני אספר לך מה שקרה בפורים, סיפור נוירו ממש. שמעון נמצא במקום אחד והוא עוני עצום. בא ראובן ואסף כסף עבור שמעון, והוא תיאר את מצב העוני. העוני שם הוא נוראי, והוא תיאר תיאורים איך נראים הילדים ואיך נראית האישה והדירה, איך שנראית, תיאורים נוראים. מי תיאר את זה? רב אחד הגיע עבור מי? עבור שמעון. שמעון, אני נוראי. ישב שם בן אדם ושמע את התיאורים של הרב ואמר, אני 200 שקל. מה התברר אחר כך? שהרב דיבר עבורו והרב לא הכיר אותו והוא לא הכיר את הרב. עוד פעם, רב דיבר עבור אני ואני היה שם וקוראים לו שמעון. הוא שמע כשהרב מתאר את העוני, הוא לא תפס שזה הוא הפציינט, הוא לא תפס מזה. אז הוא שמע כאלה תיאורים על אני, אז מה הוא החליט? זה צריכים לתת לו 200 שקל לעני הזה. מה התברר לך כך? עבור מי הרב אוסף כסף? עבור אותו אני. הרב לא ידע והוא לא ידע, שתם לא ידע עבור מי מדובר. רק הוא בא לשלם, נודע לו שהרב דיבר בשבילו. אז אדם כזה פטור מלתת, למה? הוא תרם בשביל עצמו, הוא לא ידע. אז ככה, שכר בשמיים הוא יקבל כמו האדם שנדם 200, לא סתם אדם, כמו קפצן כמו שנתן 200 שקל, זה בשמיים. אבל פה בארץ הוא פטור. למה הוא פטור? הוא תרם לעצמו. מי שתרם לעצמו אין כזה נדר. תרם לעצמו אין כזה נדר. זה לא קורה במקרים כגון אלה. אם הוא לוקח משולש, הוא לוקח אחוזים, כי במקרה כזה אז גם הוא פטור, כיוון שהוא לא, הוא לא בכלל הנודרים פה, הוא חוץ מהתמונה, הרי ביקשו בשבילו, אז הוא פטור. 200 שקל שלו לא חל בכלל, אז אין לרב מה לקבל אחוזים, זה בכלל לא תפס. טוב, כאן האישה הזאת היא עושה רושם של אישה צדיקה מאוד. היא חלתה, היא מקווה לקודש ברוך הוא שעל ידי הילד המאומץ היא תזכה לדברים מאוד גדולים, אז היא רוצה עוד ילד, והיא מתחננת לרופא שימליץ. והרופא בא ושאל שאלה הפרופסור הזה, מה עליי לעשות? להמליץ או שמה לא? מה, עכשיו היא מרגישה טוב, לא יודעים בדיוק מה יקרה, 60-70 אחוז שהגידול לא יופיע שוב. מה אני רוצה לספר לחבריי? רוצה לספר עוד דבר מעניין. פנו אליי לכולל, פנו אליי בני זוג. הבחורה היא כבר אישה בת 20 ומעלה, יש כבר ילד, והבעל שלה הוא תלמיד חכם, עובד בכולל. היא מאומצת. מה זה נקרא מאומצת? ביום שהייתה בת יומיים נטשו אותה ההורים. מי קיבל אותה? ויצו קיבל אותה ומסרו אותה לאימוץ אצל הורים כנראה שפלאי פלאים של לב טוב. גדלה לבחורה משהו אדיר, היא התחתנה כעת ובור שם כעש לה ילד, ויש לה רשות בגיל 20 לפתוח את התיק שלה. היא בת 20 נהייתה כעת. אז היא צלצלה אליי ושלחה פקס, היא ובעלה רוצים לדעת ממני עצה טובה, לפתוח את העתיק ולראות מי ההורים שלה, ביולוגים או לא. ופה אני רוצה לספר דבר שבושה להגיד אותו ליד ספר תורה, בושה וחרפה, בושה וחרפה להגיד אותו. מה בושה וחרפה? על גבי העתיק, עוד לפני שיודעים מי הוא, כתוב הסיבה, מי היו ההורים ולמה נטשו אותה. כתוב על התיק, אנשים כשרים, לא ממזר ולא ממזרת. ולמה נטשו אותה? בושה וחרפה להגיד. כבר יש להם 6 בנות, זאת בת שביעית. אז אמר הבעל והאישה, מה 7 בנות יהיה לי פה? ויכול לאיזה 7, איזה בת שביעית? אז הם עשו אותה לאימוץ. את זה היא יודעת הילדה, שזו הסיבה. נו, עכשיו היא שואלת, לפתוח את התיק או לא, עצה טובה. את השאלה הזו אני שאלתי את הרב שטיימן, הוא השיב לי תשובה מזווית ראייה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת, אשרי אדם שלא ראה את אבא שלו ואת אמא שלו. למה אשרי אדם? כי כיוון שמצוות כיבוד אב ואם היא מאוד קשה, מאוד, ומאוד קשה לעמוד ולא להיכשל חלילה בפגיעה בכבוד אבא, בפגיעה בכבוד אמא, מאוד קשה. ולכן אשרי האדם שלא מצא אותם. אז אם כן, אמר רב שטיימן, האישה, הבת הזאת היא קיבלה אתר מאבא שלה ואמא שלה, ויתרו על כיבוד אב. בשעה שמותרים לאימוץ, שחותמים שם, אין לי שום זכויות, אני לא יכולה לדרוש ביקורים של הילדה אצלנו, אני לא יכולה לדרוש את אבות, תכבד אותנו. הם ויתרו על כל המצווה של כיבוד אב ואם, הם ויתרו. אז אמיל אומר רב שטיימן, מה חסר לדבר הזה? היא תדע מי אבא ואמא, היא תצטרך כעת לקיים כיבוד אב ואם. בשביל מה? הרי זה מאוד קשה. מי שיש לאבא ואמא, אנחנו כולנו חייבים הכרת הטוב. אנחנו, מי שלא מקיים כיבוד אב ואם, נאמר עליו לווה רשע ולא ישלם. הם השקיעו בו והוא לא רוצה לשלם את החוב. לווה רשע ולא ישלם. אבל אם אתה לא יודע, אומר רב שטיימן, בשביל מה אתה צריך? לגמרי מיותר. אז לכן אנחנו אמרנו לה, ראשית כל דעי לך, עצה טובה של רב שטיימן, אל תחפשי אותם. למה? הם הרי ביטרו עלייך. אין לך חובה להשיב להם. זה כמו מלווה, שמע ללווה, אני מבטא לך לחוב. יבוא הלווה, אמר, לא, 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 אני צריך לראות אותך. מה אתה צריך לראות אותו? הרי ויתר לך. אבא ואמא הם מלווים. הם ויתרו לך. ויתרו לך ואת צריכה לחפש כעת. זו הייתה התשובה שאני שפתי לה, לפי הוראת הרב שטיימן. כיוון שיחד עם המצווה היא עולה גם לעבור עבירה. מי שפוגש את האמא שלו אחרי שעה שיחה, מי יודע כמה דברים צריך לבקש מחילה ממנה. מי שפוגש את אבא שלו, מי יודע כמה פעמים צריך לבקש מחילה. וזה קשה מאוד. הגמרא אומר שמצווה מאוד קשה. אדם מכבד את אמא שלו, אבל הוא עלול להגיד מילה לא טובה. האמא שלה יכולה להגיד לו משהו, הוא ישיב לדבר לא טוב. כמו כיבוד אב ואם, אומרת הגמרא, אין. אין. כך אומרת הגמרא. הגמרא אומרת, צריכים מאוד מאוד להיזהר. מאוד. מאוד קשה לקיים את המצווה הזאת. והעיקר שלא להיכשל במילה אחת לא טובה, בהנהגה אחת לא טובה. החזוני שהייתה לאמא פה, כל יום החזוני שהיה הולך אליה, כל יום לחצי שעה לדבר איתה. פעם אחת הוא לא הגיע, אז האמא של החזוני שאמרה, אני לא יודע למה הבן שלי לא הגיע היום. הוא שמע את זה, הוא התחיל לרוץ בכל קורותיו בכביש. בכביש לחסות, כל קורותיו. האמא דואגת למה היום הוא לא הגיע. נו, זה מצווה מאוד קשה. החתם סופר הייתה לו אמא, אמא זקנה. והיא הייתה בגרמניה והוא היה בהונגריה. האמא רצתה שיבוא אליה. אז הוא העמיד בית דין. חסם סופר היה יהודי מאוד עסוק, בית דין, ישיבה, רבנות קשה וגדולה. הוא שעמיד בית דין אם הוא צריך לנסוע לגרמניה, זה ייקח לו שבוע לפחות. אמרו לו חברי בית הדין, אין לך רשות, אין מי שימלא את מקומך. אז הוא כתב לו שבית הדין לא מרשה. אז היא אמרה, אמא, אין דבר, מוישה, אין דבר, כבר נתראה בגן עדן, שם יהיה לך זמן, שם נתראה. כך היא אמרה לו. והוא לא נסע, היא לא ראתה אותו. למה? הוא חתם סופר, כל העם הידי צריך אותו, מקצה העולם עד קצהו. אין לו זמן. זה לא תנוג הכי גדול, שאמא מבקשת לבוא, אומרים אין זמן, זה לא התנוג הכי גדול. כן, יש כעת יהודי באמריקה. הוא כבר במצב של, מצב לא טוב. יש לו בן רופא, תורה רוח שניתוחים מצפים לו. הוא שאל אותי, מה עליי לעשות? ניסוע לאבא שלי בחוץ לארץ. הוא כבר לחכות עד שיודיעו לי שתהיה הלוויה. אמרתי לו, אתה משוגע אתה? אתה מחכה להלוויות? אתה מחכה? כשעדיין עוד נושם, לך תיסע אליו, תתפוס. תפס מיד מטוס ובא אליו, ושעה שם לידו שבועיים, וחל שיפור גדול. כיוון שהוא רופא. הרופאים שם ראו שהוא רופא, שמו יותר לב אליו, והחיו את האבא. אבל זו מצווה קשה. אז השבתי לו את הבחומה צריכה. כאן האישה רוצה אותו, היא רוצה עוד ילד ושיהיה לו יותר זכויות. היא שואלת, שואל הרופא, איך אני ממליץ עליה, להגיד כן או לא? תשובה: מבין כותלי המכתב נראה שהמשפחה טובה, אין הבעל ואין האישה, והורים טובים לילדיהם, ויש להם יתרון בגלל שכבר אימצו ילד אחד בהצלחה, וכעת מבקשים ילד נוסף, ולא נרתעים מהקושי וגם לא נרתעים מהמחלה. שמע מינה שהם מתאימים לאימוץ נוסף. עושה רושם שההורים הם הורים מאוד חשובים, וכעת מבקשים ילד נוסף ולא נרתעים מהקושי. שמע מינה שהם הורים מעולים. ועם אילו פני הדברים כדאי לילד המאומת באימוץ להיכנס למשפחה כזו? ולכן יש לסמוך על הרוב שהם 60-70% שהמחלה חלפה ועברה ולא תשוב, והם תגדל את הילד רבות בשנים. בנוסף לכך, אם נכניס ילד כזה לאימוץ, אנו מרבים זכויות להם שבריך ימים. וגם כשהקדוש ברוך הוא דן את האדם, הרי מידת הדין מתחשבת בבני משפחתו. אם לא מגיע להם צער זה לא ימות, גם בענייננו כך. אנחנו מרבים זכויות לאימא, ואנחנו גם כן גורמים לכך שהקדוש ברוך לא ייקח אותה, כי מה שצריכים אותה פה. אלא יש לדון, אילו היו מציעים אישה כזו לחתן, האם גם אז היינו ממליצים ומעודדים אותו לגשת בגלל סיבות דלב? ואם לא, למה לא נרחם הילד זה ונאמר, אמנם האימוץ טוב להם אבל לא מומלץ לתינוק? יש לומר, שונה התינוק מהחתן, כי בחתן לוקחים בחור רגיל ובריא שכל חייו לפניו, אין שום סיבה להמליץ לו להיכנס לשידוך שיתכן שכבר זמן קצר יתלמן. מה שכן אותו תינוק המועמד ללמוץ אינו ילד רגיל, כבר נמצא כעת במצב בידי, כי אין לו אהבה אין. אמנם יש עוד מועמדים המוכנים להמלצו, אבל אין שום ביטחון שאחרים מוצלחים ידעו לגדלו לחכמו. מה זה נקרא? בברית מילה אומרים, ויסקו אביו ואמו לגדלו לחכמו ולחנכו. לגדלו זה נקרא לתת לו ויטמינים ומזונות ולהביא אותו לרופא. לחכמו זה נקרא להכניס אותו שילמד, שיהיה חכם, יהיה תלמיד חכם. ולחנכו, מה זה לחנך אותו? מה זה נקרא לחנך אותו ולחכים אותו? אז הרבי שלי, הרב אברמסקי, היה אומר, לחיות עם אישה זה נקרא לחכמו. לחיות עם אישה צריך חוכמה, בלי חוכמה אדם לא יכול לחיות עם אישה. ולכן עליהם להתחשב בהווה, שהאם בריאה ואישה טובה שתעניק לו חינוך טוב וחם. ויש לוכיח זאת מהרם במסכת ברכות, מברך על הטובה מעין הרעה. מה מברכים? ברוך אתה השם לקרם מלך העולם הטוב והאמיתי. אומר הרמב"ם, מדובר פה באדם שמצא מציאה במקומות כאלה, שמה עלול להיות? שאם בוודא הדבר למלך, אז מה יקרה? אז המלך ידרוש, יגיד, כמה מצאת? $1,000? 2,000 מצאת. יליל עליו עלילות, בכל זאת הוא מברך הטוב והאמיתי, לא מפחדים, אולי צמח רעה. אם לפי ראות העיניים הוא מצא מציאה וזה טוב לו, אז אם כן מברכים, לא חוששים אולי מהטובה הזו תצמח רע. אין דבר כזה, מסתכלים על ראות העיניים. איך אומר הרמב״ם? כוונת המשנה היא שאם תבוא על אדם טובה, אף על פי שאפשר להיות סופה לרע, יברך הטוב האמיתי. דמיון העניין, כמו שמצא מטמון וראי הוא איש וזה טוב, אף על פי שאפשר שסופו לרע, כי זה האיש שראו בשעת מציאת הממון ילשין בו לשר ויענהו, לבקש ממנו יותר ממה שמצא. בכל זאת מברך על המציאה טוב ואמיתיו. אדם שמצא מציאה מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב ואמיתיו. אם מצא 100 שקל לא מברכים, אולי 200 גם לא, אבל 1,000 שקל אני חושב שצריכים לברך. אם אין סימן, 1,000 שקל זה כבר סכום נכבד. צריך לברך עליו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב והאמיתי, עשית לי טוב ולאישה שלי. כי אנשים לי טוב, אז האישה שלי גם תקבל ממני טובה. זה נקרא הטוב והאמיתי. והטעם שהדברים המצויים אשר הם במציאות ספק יברך על מה שנמצא בהם תחילה. אל יהיה חושש למה שיקרה בסופם, ושעתידות הם אפשר שיהיו או שלא יהיו. לכאורה מוכח מכאן שדעת תורה היא להתחשב במציאות הנוכחית. אם היא טובה כרגע, מתייחסים אליה כטובה. לא חוששים לחשש של רע בעתיד. לפי זה בעניינינו יש לעדיף ולקבל את המשפחה הטובה הזו על פני משפחות אחרות שאינם נראות בעלות מעלות כמותה. עושה רושם שהמשפחה הזו היא משפחה טובה. אין לנו לחוש לתופעות שאולי יפיעו. די, אנחנו פה פוסקים, יש 70% שהאישה תחיה, עושה רושם של משפחה טובה, משפחה שרודפת צדקה, משפחה שמאמינה באלוקים, שאם יהיה לה עוד ילד ותעניק לו צדוקה, אז היא תחיה יותר, זה נקרא משפחה טובה, נתנים את זה למשפחה הזאת. זה מה שאנחנו פה פסקנו וישבנו לרופא הזה. כן, אני חושב שכבר סיפרתי את זה, נחזור על זה אולי עוד פעם ברשותכם. יש בחורה שהיא מאומצת. מה זה נקרא מאומצת? אבא חורג. האבא ביום שהיא נולדה מתוך קטעת עם אשתו ויתר עליה, על הבחורה הזו, על הילדה הזאת, וחתם בבית המשפט. בית המשפט על פי המלצת האישה ויתר על מזונות, הוא ויתר על מזונות, והאישה אמרה לא צריכה מזונות, אבל כעת אין לאבא שום זכות, איך קוראים לזה, זכות ראייה לראות את הילדה, אין שום זכות. הילדה גדלה, נעשתה שידוך, וכל העיר שמחה מאוד. מה קרה? דופק איזה באדם על הדלת, והאישה אומרת לו שלום, הוא מודיע לה, אני אבא שלך. אבא שלך. טוב, שלום אבא, היא אמרה לו, לא איבדה את העשתונות. מה רצונך אבא? אני ראיתי את הזמנה שלך, ושם כתוב, מצדך כתוב, אבא חורג. ואת פגעת בי, אני האבא הביולוגי שלך, אני צריך להיות כתוב למעלה. בצד הקלה. הבחורה לא התבלבלה בכלל, לא. היא אמרה, אתה יודע מה אבא? אני הולך לשאול רב. היא באה אלינו. אמרתי, בשום אופן לא. רק האבא החורג. למעלה כתובים כל אלה, שעומדים בצידה ומסייעים בידה. מה בחורג עשה? מיום שהייתה יומיים שלוש עד היום, מה הוא עשה? לקופת חולים הלך איתה, לאסיפת הורים בבית ספר הוא בא איתה, שרקח הייתה צריכה קצת התבגרה והייתה צריכה מלבושים, הוא קנה לה מלבושים, הוא קנה לה מה שהיא צריכה, היא קנה לה. ושום דבר הוא לא עשה בשבילה. עכשיו הוא בא למוכן, מה יש? הוא ראה שהיא כבר מתחתנת, הוא רוצה להיות בחוטנו, רוצה להיות. הוא רוצה ללכת עם איזה פנס, עם נר ולהסתובב ככה הוא רוצה. מה פתאום? מה פתאום? מי כן? ודאי שהאבא החורג. אז אני שבתי לה, תגידי לאבא שלך שמחר ומי שגדל אותך, אז היא רוצה בכל זאת אסמכתה. אז אמרתי לה אסמכתה, הוא בת אשר שרח. הייתה ילדה קטנה שקולה שרח, היא הייתה בת של אשר, חכמה היא הייתה, היא בישרה על יעקב אבינו שיוסף חי. איך היא בישרה לו את זה? חי חי קוי, חצי שעה עמדה לדוד, חי חי חי. וכך יוסיפה עוד מילה, עוד חי, עוד חי, עוד חי. הוא ידע יעקב שהיא לא ילדה טיפשה, מה אם מקשקשת לו בראש, עוד חי, עוד חי. והיא לא מספרת, עוד חי, עוד חי, עוד חי. התחיל הספק לקרסם בליבו, אולי בכל זאת מדובר פה על היוסף שלו. הוא שאל אותה, זה יוסף? היא אמרה כן. הוא בירך אותה, כמה שנים חיה מישהו יודע? כמה? שמעתם כמה היא חיה? היא זכתה להיכנס לארץ ישראל, היא זכתה להיכנס. מי הייתה? את הבת אשר. היא הייתה בת שלו? לא נכון, היא לא הייתה בת שלו, הייתה בת מאומצת. והתורה כותבת שם בת אשר שרח, השם שלה היא שרח. איך כותבים בכתובה? את השם של אבא שלה הביולוגית, מי שגידל אותה, מי שגידל אותה, כך כותבים. למה? כי מה שהתורה אמרה ככה, ושם בת אשר שרח, שרח זה הבת אשר, אישה אשר לא גידל אותה, הוא רק גידל אותה, הוא לא הוליד אותה. ואסתר גם כן, ואתי לו לבת, היא לא הייתה הבת של מורתה, הייתה בת דודה שלו. והתורה קוראת לזה ותהי לו לבת, היא הבת שלו. אז עם אלה מה אנחנו לומדים מכאן? שגם בכתובה לא כותבים את השם של הביולוגי, רק השם של מי שגידל. כי היית שאלה נוראית. אני גם הולך לפסוק על סמך מדרש, ודאי. עוד מעט אגיד לך מה. כן יקירי. בית המשפט תחליט, הוא ויתר עליה ועל הנכדים שלה, על כולם הוא ויתר. שלא התחתנו, אוי כמה יפה אתה מדבר. ודאי ודאי, שמעתם איזה שאלה יפה. עלול הרי להיות שמה, מה עלול להיות? כי תתחתן עם הריות. כן, אז ככה, שם שהיא תבוא להתחתן ברבנות, ברבנות כתוב שם שהיא מומצת. בשעה שנותנים אותו, בשעה שם כתוב שהיא מומצת. ברבנות כתוב. הם מקבלים את האינפורמציה שהיא מומצת. והם מבררים אם היא לא מתחתנת עם קרוב. זה הם מבררים. אבל ברור שצריכים לחשוש. המקרה שאני מדבר, בירו בדיוק ברבנות, לרבנות יש רשות לפתוח את התיק ולבדוק רק דבר אחד. מה לבדוק? אם אלו השתיים לא מאומצים אחד מהם. כן, רצית לדעת רבוי שאיך פסקנו משהו
בתור דברי אגדה?
מה? איך פוסקים? תראה, ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בואו נראה לכם מה פסקתי. בואו אגיד לכם על סמך, סמך פסוק, לא פסוק, רק על סמך מה שכתוב בילקוט. שאלו גויים, להבדילים יהודים, רופאים, איזה כנס גדול. הם שאלו שאלה. השאלה היא, יש רופא שדנו אותו למיטה, לא בגלל מעשים טובים. בחוץ לארץ יש היום מדינות בארצות הברית שיש שם כיסא חשמלי. כנראה שהרופא הזה סרח ועבר דברים מאוד מאוד חמורים, אבל הוא מנתח שאין כמו טוב. אם אתם זוכרים יקיריי, לפני 10 שנה ביקר פה רופא יוגוסלבי שהוא נוירולוג, והוא עשה פה, הביא אותו הרב פירר, והוא רופא שיודע את המלאכה, הוא יחיד בעולם. הוא נכנס למוח, לא הפתיחת המוח, כדי אף. מאף הוא נכנס למוח. ניתוחים קשים של סרטן המוח. הוא נכנס, לא פותח את הגולגולת, בכלל לא. נכנס דרך האף, והוא יודע את המלאכה, יודע איך לנתח. בוא נגיד, הוא לא חייב מיטה, הוא ברוך, לא שמענו שום דבר עליו, אבל בוא נגיד, אנחנו שמענו על בן אדם שהוא מאוד גדול בחוכמת הרפואה, אבל הוא חייב מיטה. בית הדין פסק עליו, הוא התחיל להרוג אותו. באים פציינטים ואומרים, איך אתם רוצים להרוג אותו? אנחנו חייבים אותו, זה פיקוח נפש. שומע רב מוישה, גוי שאל את זה, רופא גוי, רופאים גויים שאלו, רוצים לדעת מה אומרת התורה. הם מחלקים כבוד לתורה, הם רוצים לדעת מה אומרת התורה. האם הורגים אותו ולא מתחשבים, או שיש להתחשב? מה ישבנו? יש ילקוט, ילקוט שמעוני, ירמיהו רמז רש פי אי, ילקוט שמעוני ריש פי אי, ולא לגיבורים המלחמה. מי זה הגיבור שלא הצליח? זה אבנר. אמרו עליו שהבטוח בכוחו, ואמר, אילולי היה לארץ מקום לחוז, והייתי מזעזע אותו, את כדור הארץ. כזה מין גיבור, זה מין משל כזה. והיה כל מחנה ישראל שרוי בין השתי עקובותיו, התחממו לאורו כל העם היהודי. וכיוון שנפלה שעתו, עיקהו יואב בן צרויה. באותו שעה תפס באבנר וכפתו בידו כפקד של שתי. מיד עמדו כל ישראל לפניו, לפני מי? לפני יואב, ואמרו לאדוננו, אם אתה הורגו, נשארנו כיתומים אשר אין להם אב, יבואו פלישתים ויבוזו את נשינו ואת כל אשר לנו. אמר להם, ומה אעשה שכבר קבע את נירי? השליך אותו מידו ונפל, זה חי וזה מת. אומר על זה הזית רענן, זה המגן אברהם, אף על פי שבני ישראל טענו שאין אחד בדרגה של אבנר, בכל זאת אם יואב סבר שהוא חייב מיסה, הוא הרג אותו. ומכאן יש ללמוד לענייננו, אם הרופא עשה עבירות שחייב עליהם מיטה, יש לבצע את גזר הדין ואין להתחשב בתועלת. בכל זאת אני חושב שאם עומד לפנינו חולה ואומר, בואי שלא יהיה לו, יש לו גידול בראש, והנה הרופא היוגוסלבי הזה נכנס דרך האף, הוא מחטט ועושה שם כאילו היה הכל גלוי לפניו. אני חושב שאי אפשר אז להרוג אותו. זה נקרא חולה לפנינו. אבל אם אין חולה לפנינו, רק אנחנו יודעים שיש מקרים שבזה הרופא הזה יוכל להצליח. כתוב פה בילקוט לא מתחשבים בו, הורגים אותו. למה? לא תהיה סייעתא דשמיא אחד כזה. אם הוא חייב מיטה, אז הקדוש ברוך הוא לנתח צריך סייעתא דשמיא. אני שאלתי את הרב אלישיב זצ"ל אם לברך ברכה על הגוי הזה שרואים אותו, איזה ברכה? שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אם רואים חכם גדול בתורה מברכים עליו שחלק מחוכמתו ליריו. אבל אם הגוי, שאלתי אותו, מברכים עליו שחלק מחוכמתו לבשר ודם? אז אמר לי, ודאי שכן. שאלתי אותו, אבל החוכמה שלו בידיים. אמר לרב אלישיב, אתה טועה, זה לא חוכמה בידיים, זה חוכמה בראש. זה לא חוכמה בידיים, זה לא שהידיים שלו, האצבעות שלו אלקטרוניות, כך הם אומרים כולם, אצבעות אלקטרוניות, זה לא אצבעות אלקטרוניות, זה המוח אלקטרוני. המוח פה פועל, וזה חוכמה נוראית, חוכמה נוראית איך לנווט עם הסכין, מכניס את דרך האף ועושה ניתוחים במוח בחלק של למעלה מי לפתוח את הגולגולת. זה חוכמה נוירו. אבל אם יש אחד לפנינו, ודאי שלא נהרוג אותו. אבל אם אין אחד לפנינו, רק חושבים, בזה נאמר הדין, נדחה את המיטה שלו. יגבו אותו אחר כך, ואם אחר כך עומד עוד מישהו, כן, הרב פירר הביא אותו פה, הוא עשה פה 20 ניתוחים, הוא עשה פה. ומה היה הניתוחים שלו? כולם היה עם טלוויזיה, שכולם ראו, כל הרופאים מסביב ראו את זה מרחוק. מה? שאל אותי רופא יהודי, שומר תורה, אם מותר לו להשתתף. הוא עשה ניתוחים, יום יום הוא עשה ניתוחים, בשבת אם מותר לו להשתתף. אמרתי לו, ודאי שכן. אם זה מקצוע שלך, ואתה רוצה לראות איך חודרים בלי לפגוע בשום חוט של העצבים, מבלי לפגוע בשום שריר שהוא מפקד, הרי במוח ישנם כל הפיקוד העליון של הגוף הנמצא במוח, איך נכנסים עם סכין פילפלוי. אמרת לו, גם בשבת מותר, זה פיקוח נפש. כן, נחמן מברסלב היה אומר, לשפוט, אבל נגיד לכם איך שהוא היה אומר. נגיד לכם מה שאמר רב נחמן. רב נחמן מברסלב היה אומר משהו. היו באים אצלו לרב נחמן בכדי לבקש ברכה, אז היה נוהג לומר כך. היה נוהג לומר, בוא נראה מה נמצא את זה, אני מקווה שנמצא את הפוסק של רב נחמן מברסלב. הנה, הוא היה אומר שצריכים לפסוק ברכה, צריכים לבקש מהפוסקים של הדור. רב נחמן מברסלב היה תמיד שולח לפוסקים של הדור. למה? הוא אמר ככה, הוא אמר רב נחמן, הקדוש ברוך הוא אוהב לעשות מופתים על ידי הפוסקים בבחינת מופתיו ומשפטי פיו. מה זה מופתיו ומשפטי פיו? על ידי משפט פיו שפוסק, כך נעשה מופת. כי מחמד שנתקבל בעולם לאחד שיודע לפסוק, אז ממילא מקבלים אותו בשמיים. מופתיו ומשפטי פיו, לפי מה שהוא פוסק, לפי הפסק שלו, אז הקדוש ברוך הוא נחמא אליו. אז לכן זה בחינת המופתים שמספרים הגאונים שיהיו בדורות שלפנינו. עד כאן לשון הקודש רב נחמן מברסלב. נו, הרב אלישיב היה כוח עצום, כוח עצום היה לו, וככה לכל הגדולים היה כוח עצום. איך זה? משפטים, משפטי פסקי הפוסקים הגדולים, היה כוח בשמיים. שלום לכל חבריי היקרים, אשכוב יעזוב, נשמע בשורות טובות. אנחנו פה אמרנו פה שמקרה דדן מוצרים לאישה. בר ברב יהיה בשבוע הבא ביום שלישי, יהיה כל היום בית הכנסת הגדול.